שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
הנושא שלנו היום לא כל כך משמח, אבל חשוב מאוד. תשעה באב, ננסה להתבונן על היום המיוחד הזה שהוא בעצם סמל לחורבן. מכל מיני זוויות נראה אם הוא קשור בכלל לחיים שלנו כאן ועכשיו בישראל של היום. תהיו איתנו, יוצאים לדרך. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, זה באמת איזשהו יום או חג, לא יודעת אם אפשר לקרוא לו חג, מועד, בלוח השנה, שזוכה לאיזושהי הזנחה ציבורית, לפחות בציבור החילוני. אני לא סיפרו לי עליו הרבה מאוד כשגדלתי, זה יוצא בחופש הגדול, אז בבתי ספר לפעמים לא עוסקים בו. כן, פשוט לא לומדים על זה יותר מדי, וזה הופך את זה לאיזשהו יום כזה שלא כל כך ברור מה החשיבות שלו, מה הקשר שלו אלינו. יש חגים אחרים שאנחנו כן אוהבים לחגוג אותם, אבל היום הזה הוא עוד איזשהו צום כזה בלוח השנה שלא מייחסים לו יותר מדי חשיבות. אבל הוא יום מעניין בכל זאת. יש כל מיני סיפורים על היום הזה שקרו בו כל מיני דברים מאוד טרגיים לעם היהודי בכל מיני תקופות, ואנחנו רוצים קצת לשמוע עליו, האם יש לו איזושהי משמעות עמוקה יותר, שכן רלוונטית לנו אפילו בימינו, חברתית, אישית, ואולי נוכל ללמוד משהו מהיום הזה על עצמנו. אז נתחיל באמת משאלה כללית, מה המשמעות של היום הזה? האם לדעתך הוא צריך להיות יותר מרכזי בחיים שלנו?
אני חושב שהסיבה שדור הצעיר ובכלל עם ישראל ובכלל יהודים לא כל כך מכירים את ההיסטוריה שלהם, כי הם לא קושרים את עצמם להיסטוריה. הפעם היה בית המקדש, לפני 2000 שנה, יש לנו הפסק ב-2000 שנה בהיסטוריה שלנו, שפעם היה ואחר כך הפסקה, ואחרי הפסקה אנחנו שוב חזרנו לאותו מקום שהיינו לפני 2000 שנה. מה יש לנו מזה? שאנחנו לפעמים מוצאים כל מיני כברות, כל מיני זה. מה הקשר? לכן כשמגיעים, אני רואה שמגיעים לאנשים הצעירים, ומתחילים ממש לפלפל את ה... עם החגים שהיו מלפני 2000-3000 שנה, מה יש לי מזה? מה יש לי מזה סך הכל? למה אני חייב לזה? למה אני שייך לזה? למה אנחנו כעם צריכים שוב ושוב לעזור לאותה היסטוריה? מה אנחנו לא חוזרים לדינוזאורים. אנחנו לא רואים אף אומה שהיא חוזרת לאותם. כמה היו חגים ברומא העתיקה? ביוון העתיקה, בגרמניה, בצרפת, בכל מיני, כן? זה לא היה אין דבר כזה. זה פשוט, יש יום המדינה, שנגיד, התייצבה איזה מדינה, או משהו שם, איזה מהפכה אולי. אבל גמרנו בזה, לא כלום. לכן, כך מתייחסים גם כן במיוחד הצעירים שלנו, דור הצעיר. ואם הם לא ידעו מה המשמעות האמיתית של החגים שלנו, שאין קשר להיסטוריה. ממש, ההיסטוריה רק תוצאה ממה שקורה בתוך הטבע. והטבע מטביע בכל הלוח הזמנים, מכל התהליך שהוא עובר ואנחנו עוברים עמו, מטביע את הסימנים האלו, הצעדים האלו, שכל האנושות מתפתחת בזה. לכן כל ההיסטוריה שלנו היא בעצם מתחילה, אפשר להגיד מלפני 14 מיליארד שנה, היא תחילת היקום. יכול להיות מלפני 4.5 מיליארד שנה בערך שתחילת כדור הארץ ומערכת השמש. יכול להיות מלפני, בוא נגיד, מזוזוי, פלזוי, זה לא חשוב, והתקופות האלה, זה... נעזוב אותם, אני לא נדרוש את זה מהצעירים שידעו.
תקופות פרה-היסטוריות.
כן, אבל כולם יודעים שיש כזה מושג אדם הראשון.
הקדמון.
קדמון זה משהו אחר. אדם הקדמון זה אדם שנעשה מתוך הקוף. ירד מהעץ, התחיל לחיות כמעט כמו אדם שלנו, כן, מלפני 100,000 שנה. זה, יש בזה הרבה דעות, ואיפה ומה, וכל שנה אנחנו מוצאים עוד ועוד ועוד כל מיני תופעות כאלה ארכיאולוגיות, כן, שהם כולם מדברים או מ-1,000 פחות או מ-1,000 יותר, ונעזוב את הדברים האלה. זה נקרא האדם הקדמון. אבל אנחנו מדברים על אדם הראשון. זה אחר לגמרי. אדם הראשון זה אדם, בחור, שהיה חי לפני 5,775 שנה, נכון מהיום, מ-2015. והוא חי, והוא גילה את המערכת שהיא מנהלת את כל העולם הזה. כל העולם הזה. מערכת הנהגה והשגחה. מתוך רצון שמצד אחד, ומתוך איזה מין התגלות מצד השני. קרה כאן משהו שהוא גילה את זה. והבחור הזה הוא התחיל להמשיך, המשיך לחקור. הוא עיצב בית ספר ותלמידים, והם הלכו בדרכו, והמשיכו, המשיכו את המחקר הזה. ואז אנחנו קוראים עליו בתורה. כותב על זה יוסף פלביוס גם כן, והרבה אנשים עליו. אבל ממנו והלאה אנחנו מדברים על הגילוי המערכת הנהגה והשגחה, שנקראת מערכת האלוקות. מערכת שמגלה כוח העליון, כוח שמנהל את הטבע. לא לחשוב שאנחנו יודעים עליו ומכירים אותו, זה לא עושה, לא אותו הבורא, קדוש ברוך הוא, האלוקים שאנחנו שמענו, כלום. זה פשוט כוח האחד שהוא כולל בתוכו כל היתר הכוחות ומחזיק את כל הטבע. זהו, זה כוח יש בו מידה ורגש וכל מה שצריך להיות. כוח המנהל, כוח המנהג, המנהיג, כוח הנהגה והשגחה. הוא גילה את זה. ולכן הוא נקרא אדם הראשון, ראשון שגילה. אבל לפניו היו הרבה אנשים חיים, דורות, גם לא היה אבא ואימא וכו', כן, ואחריו גם כן. אבל הוא הראשון בהשגת הכוח העליון. הוא כתב גם כן ספר שנקרא ארזיאל המלאך, והשאיר לנו אותו. אחריו היו תלמידים שלו, בתורה כתוב, כן, צריכים גם כן להבין איך שכתוב על התלמידים שלו ועליו בצורה מצוירת כזאת. שם זה כאילו שהיה מבול ותלמיד שלו נוח שבנה את איזו ספינה, תיבה וברח מהמבול להרי הררת ועוד ועוד. עד היום הזה יש כאלה שמטפסים ומחפשים וסביב זה יש תעשיית הוליווד ועוד ועוד. כן, זאת אומרת, מגיע לו לאדם הראשון ולכל האלו, כנראה לקבל חלק מהרווח שלהם. כן. תמלוגים, נכון. ומה שקרה הלאה, זה שגילו הם, כל הדורות האלה, אחרי האדם, תלמידים שלו, תלמיד לתלמיד, תלמיד לתלמיד עם האסכולה שלו, כן, עם הבית ספר שהוא בנה, כל אחד ואחד, והמשיך יותר לפתח. זה מין ממש בית ספר כזה. אז הם כולם הביאו מצב הזה לדרגה של הבבל. בבבל היה לנו כבר מצב מאוד מיוחד. שם אנשים היו חיים בצמצום, ככה במקום מסוים, כן, בין שני הנערות האלה, והיה שם ציוויליזציה כבר מתקדמת. הם הגיעו למצב לפני בערך 3,500 שנה מהיום, שהם כל כך התחברו ביניהם, שהתחילו לגלות דחייה. כי זה כמו שאנחנו, את חיה שם ואני כאן, אנחנו שלום שלום מרחוק ככה, בסדר, כן. אם אנחנו מתקרבים, יש כבר בעיה, כי כל אחד הוא אגואיסט, הטבע שלנו אגואיסטית. ואז אנחנו מגלים שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. אז צריכים להיפרד. זה מה שהם גילו באותה בבל העתיקה, וזה נקרא, התופעה הזאת נקראת מגדל בבל, שהאגו גדל כמגדל כזה, והם לא יכולו לסבול יותר זה את זה, עד כדי כך שהם הפסיקו להבין זה את זה. זה נקרא פלל צפות. ואז הם לא ידעו מה לעשות. החכם מהם, שהיה כהן של הבבלים, נו, ובבבל הייתה אמונה טבעית. עצים, אבנים, כוכבים, כל מיני צורות הטבע, הם היו משתחווים להם, ואברהם היה גם כן עובד פסלים, עושה פסלים, מוכר, היה משרת את העם, והיו חוץ ממנו עוד הרבה, כמו, הוא היה ידוע, כי גם כן הטרח, האבא שלו, גם כן היה ידוע בבבל, כאנשים כאלה שיש להם סגולות, יש להם מה למכור לעמך, להחזיק אותם. ואברהם שהתחיל לחקור את התופעות, אז הוא גילה שקודם כל האנושות הצליחה להגיע למצבים כאלו שהיא מתקבצת, והקיבוץ שלה הוא מביא למצב לא טוב. כי אז מתגלה האגו גדול, ויש כאן שתי פעולות יכוליות. או שהם מתרחקות בחזרה, כל העמים האלו ובני אדם מתרחקים זה מזה, או שהם עולים למעלה מהאגו שלהם. ובאמת מטרת הבריאה לא להתבזר, אלא לעלות למעלה מהאגו. כי בעלייה למעלה מהאגו הם מגיעים לדרגה חדשה של התפתחות שלהם. שהם מקפצים את כל היכולות שלהם, כל הרצונות שלהם, מחשבות שלהם, יכולות אנושיות, ומתוך זה שהם מחברים את זה על ידי יחס היפה זה עם זה ובונים משהו משותף, הם מגלים ביניהם כזאת רשת קשר ביניהם, שבהם הם משיגים כוח שמנהל את הטבע. מה זאת אומרת? שאם בני אדם בעולם שלנו, כשהם מגיעים למצב שהם מגלים את האגו ביניהם, זה כוח אחד של של הטבע, כוח השלילי. אם הם משתדלים בכל זאת למרות זאת להתחבר ביניהם, אז יוצא שהם מזמינים חיבור בין שני מערכות הפוכות שונות זו מזו, מערכת קבלה ומערכת השפעה, מערכת שנאה ומערכת אהבה, מערכת תחייה ומערכת משיכה. ושהם רוצים לסדר את השני מערכות האלה, הם מגלים שפתאום בין מערכות האלו שהם רוצים לסדר אותם ולא מסוגלים, בין מערכות האלה הם פתאום מגלים שיש איזה קשר. והקשר הזה שהוא קושר בין שתי מערכות השונות כאלו, הקשר הזה הוא נקרא כוח העליון. והוא כוח הכוח הכללי של הטבע. גילה את זה אברהם, הוא גם כן למד את זה מכל התהליך הזה שעברו מקובלים מאדם הראשון, כי רמב״ם כותב עליו איך שהוא גילה את זה, איך שהוא מה הוא קיבל מקודם, וכשהוא גילה את זה שכל האגו שגודל בנו ושאנחנו משנה לשנה, מדור לדור, מתחילים להיות יותר אגואיסטים, יותר רחוקים זה מזה, דוחקים זה את זה, רוצים להשתמש ולנצל זה את זה. אז כל זה הוא גילה שאנחנו בעצם מתקדמים למצב כדי לממש נכון את האגו שלנו, להשתדל להתעלות מעליו. אבל להשתדל להתעלות מעליו אנחנו לא יכולים, כי אנחנו רק אגואיסטים. אנחנו רק מבינים שזה מביא לנו צרות, ומרגישים שזה מביא לנו צרות. והם סבלו מאוד בבבל העתיקה הזאת. גם אנחנו רואים שעד כמה שהאגו שלנו הוא ממש עושה לנו צרות בכל המקרים. מה לעשות? ואז יוצא שאברהם גילה את זה והתחיל לקרוא אנשים. מי כן רוצה להתעלות למעלה מהאגו שבוער בו? מי מרגיש את זה? מי מוכן לממש את המצב הזה? והגיעו אליו הרבה אנשים. כי מצד אחד, הם לא היו אגואיסטים כמו שהיום, הרבה פחות, והם גם כן זכרו שהיו חיים טוב לפני זה, לפני מגדל בבל, לפני התקופה הזאת. ופתאום שהתגלה תקופה קשה, ואין להם שום אפשרות לעשות כלום, או לברוח לכל הכיוונים, להתפזר על פני כדור הארץ, אם אתה ימינה אני שמאלה, אם אתה שמאלה אני ימינה וכן הלאה, אז יותר טוב. הם הרגישו, הרבה אנשים הרגישו שהוא מדבר לעניין. ובאו אליו, והוא לימד אותם איך להתחבר, הוא חיבר אותם, וכך נעשתה בעולם קבוצה, שהם קראו לעצמם קבוצת ישראל, ישר קהל, שהם מכוונים לגילוי אותו כוח העליון שמחבר ביניהם, מתגלה ביניהם, שהם לומדים אותו, ואז על ידי זה הם יכולים לדעת איפה הם נמצאים, שכוח הזה מתגלה בקשר ביניהם, שעד כמה שהם מסדרים רשת קשר ביניהם, אותה רשת הקשר זה בעצם אותו כוח העליון. זהו. וזה מה שקרה. והוא קרא לקבוצה הזאת עם ישראל. עם, ממש. עוד לא אומה ממש, כי היו כולם רק מתחילים בעניין העבודה הזאת. אבל לעתיד זה כך. קבוצה. אנשים שמחוברים, רוצים להיות מחוברים, עובדים על החיבור ביניהם למעלה מהתחייה. ואז מכבדים את הכוח התחייה שביניהם, כי דווקא בזכותו הם יכולים עוד יותר לעבוד בחיבור ולהתעלות למעלה יותר ויותר בהכרת הכוח הטבע הזה. כן, מערכת הנהגה והשגחה. ואז מקבלים את הכוח התחייה וכוח החיבור כשני כוחות המנוגדים זה לזה, שלשניהם יש מקום בטבע, כמו פלוס מינוס, צפון, דרום וכן הלאה. אין אחד ללא שני.
החיים שלהם היו ממש בראי היחסים ביניהם?
כן.
זה היה הדבר המרכזי בחיים.
כן, כן, כן. זה מה שעשה אברהם. ואז הוא חיבר ביניהם, הם היו חיים יחד, והם עזבו את הבבל, והתחילו לנו לכיוון הארץ כנען. והבבלים שלא ניסו את שיטת אברהם, הם התפזרו בכל המדינות. יוסף לביוס כותב על זה מאוד ככה בפרטות. וקבוצה הזאת של אברהם, כמו שכתוב בתורה, היא עברה לארץ כנען, ירדה למצרים, עלה בחזרה וכן הלאה, עברה הרבה דברים. אבל בסופו של דבר, המטרה של אותה קבוצה, שיבוא הזמן, והיא צריכה למסור את השיטה הזאת לכל הבבלים שבינתיים כיסו את הכל לכדור הארץ. ואיך לעשות זאת? ואז זה כבר גילה משה. איך שזה יהיה. זאת אומרת, אחרי אברהם, אחר יצחק, יעקב, כן, זה יוסף, בא משה. והוא כבר מגלה על מה, איך צריכים לעשות. הוא מביא את אותה קבוצת אברהם לאיכות חדשה, שזה נקרא קבלת התורה, שהם צריכים להתחבר כבר במדרגה יותר עליונה, שביניהם כבר לא מגדל בבל, אלא הר סיני, הר של סינה ממש. זאת אומרת, הם דורשים, הם צריכים כדי להתחבר כוח הרבה יותר גדול, ואז מתגלה להם שיטה, שנקראת תורה. מה זה תורה? זה אותה חוכמת הקבלה. זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, גילוי רשת הקשר בינינו, שמחברת אותנו יחד ביחסים היפים הטובים, בקשר האהבה הדדית, שאנחנו כך צריכים להתייחס בינינו. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, או מאהבת הבריות לאהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך. וכך הבורא אברהם שגילה את השיטה הזאת, סליחה, משה. אברהם גילה, אבל אחר כך משה, כן, שגילה את השיטה הזאת, וגילה אותה לקבוצה הזאת, שהיא נקראת כבר עם ישראל, כי זו קבוצה גדולה, וגם כן קבוצה עם האגו הגדול מאוד, כן, שרכשו אותו בזמן שהיו בגלות מצרים, הרגישו את האגו שלהם שגדל הרבה יותר ממגדל בבל. מגדל בבל כפול האגו שרכשו במצרים, פלוס אגו שגם זה הביא אותם לאגו שנקרא הר סיני. ואז הם מתחילים לעבוד על האגו הזה. ומה כאן קורה? הם עובדים על האגו הזה, הם מקבלים אותו, הם אין ברירה, בעל כורחם, ומתקנים אותו בקשר ביניהם. וכאן הם מתחילים להבין שהייעוד שלהם, כשהם מגלים את המערכת הזאת הגדולה, זה לתקן את כל המציאות. זאת אומרת, כל הבני אדם, כל אותם הבבלים שהם ברחו מהם, בעצם עזבו אותם. ואיך לעשות? וזה הם מבינים שהם צריכים לעשות בכמה פעולות הדרגתיות. הפעולה הראשונה שהם בעצמם מתקנים את עצמם עד הגובה שהם כולם מחוברים כאיש אחד בלב אחד. כשהם מבינים זאת, מגיעים לגישה הזאת, זה נקרא עבודה משך 40 שנות המדבר, הם מגיעים למצב שהם מגיעים לחיבור כל כך גדול. החיבור הזה נקרא שהם בונים ביניהם מתוך האגו שלהם, למעלה מהאגו שלהם, יחד עם האגו שלהם, חיבור כל כך גדול שזה נקרא בית, כלי, לקדושה, להשפעה ואהבה הדדית. וזה נקרא בית המקדש, בית של קדושה. קדושה זה נקרא השפעה, אהבה. דרגת הבינה, מה שנקרא. ואז כשהם הגיעו לזה, הם ראו שלא יותר מרגע אחד היו יכולים להיות בדרגה כזאת, ומיד התחילו מדרגה הזאת לפעול. זאת אומרת, במקום האהבה הזאת הגדולה וחיבור ביניהם שהשיגו לרגע אחד, התחיל מיד הדבר להתקלקל. שם קצינים וכל מיני, היו הרבה מאוד חלקים בעם שהתחילו פתאום להתבלבל ולהתקוטט ביניהם וכן הלאה וכן הלאה, והם התחילו ממש, התחילה נסיגה בענף עוד הנוצר ושבר את בית המקדש מה שנקרא, אבל בעצם זה לא בית בירושלים, בניין. זה נקרא שהכוחות הזרים, אגואיסטים, שלטו על אותו חיבור שהם השיגו. הם השיגו חיבור כזה, כדור יפה ביניהם, ששם הם גילו כל המערכת הנהגה וההשגחה שלה, כל המציאות. והכדור הזה התחיל פתאום להתמוסס, להתפרק, להתפוצץ. צדקים וחלקים התחילו ככה נשרו ממנו ולא נשאר בסופו של דבר כלום, והם הרגישו שהם זרים זה לזה, נמצאים מה שנקרא בין כל האומות, כן? כמו שכתוב במגילת אסתר, שהם היו בין 127 מדינות, עמים, לא מכירים זה את זה, אפילו שהם יהודים ושייכים למשהו ככה, חיים, כן? היה להם הבנה איפה שהם היו, מה, באיזה חיבור והכל, אבל זה היה ככה, כמו שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה. נגיד, כדאי ככה. ואחר כך התחיל המצב שלהם להיות יותר גרוע. למה? כי תהליך ההיסטורי, זאת אומרת, אותה מערכת הנהגה והשגחה שהם למדו, כן? הם ידעו שזה לא יכול להיגמר כך. שמלכתחילה, אדם הראשון, הראשון גילה, ואברהם וכל המקובלים בדרך, גילו שהעולם צריך להגיע לחיבור, כמו שכתוב בנביא, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים, וכולם התחברו יחד, וחי זאב עם כבש וכן הלאה. זאת אומרת שבאמת העולם צריך להגיע לאיכות, להרמוניה, שכוללת בתוכו הכל.
שזה נקרא בית מקדש?
שזה נקרא בית מקדש השלישי. הם עדיין היו בשבירת בית מקדש שלהם הראשון, ובגלות, בבל, הצרות שבגלות התגברו עליהם, לחצו עליהם, והיוו אותם לברוח משם בחזרה לארץ ישראל. זה עניין של מגילת אסתר, פורים, מה שאנחנו יכולים לקרוא ולשמוע לשם. הם חזרו לארץ ישראל, והתחילו שוב לעבוד על עצמם, להתחבר ביניהם. והמשיכו ובנו ביניהם קשר יפה וחזק וטוב, אמנם לא כמו שהיה קודם, כי גם כן מגלות בבל הם הביאו אביות חדשה, רצונות אגואיסטים חדשים שקיבלו בינתיים מכל אותם העמים, מכל אותה בבל שהתקלקלה עוד יותר, והם כאילו חזרו למקום מאיפה שיצאו, ונכללו שם עם האגו שלהם, ככה הטביעו את עצמם שם ובאו חזרה. ולכן הם לא יוכלו לעמוד ולבנות אותו קשר כמו שהיה פעם ראשונה, קשר עדוק, יפה וחזק. ובנו משהו פשוט, פחות מזה. זה נקרא בית המקדש השני. אבל גם כן היו מחוברים והיו איכשהו מסתדרים ביניהם. אמנם שהיו כבר מחלוקות, היו כבר דעות שונות וכן הלאה, ושוב התחילה הירידה. צריכים להבין שמגיעים לחיבור לרגע אחד, ואחר כך ירידה שהיא מאות שנים. וכך היה גם כן בבית המקדש השני. בבית המקדש הראשון זה היה כמה מאות שנה, ובית מקדש שני כמה מאות שנה, עד שהגיעו למצב בימי רבי עקיבא, שהוא כמה שהוא רצה לחזק אותם ולחבר ביניהם, אפילו 24 אלף תלמידים שלו, פתאום התפרצו בשנאת חינם במקום אהבת אחים, ובזה הקשר ביניהם נשבר, הם הפסיקו להרגיש אותו כדור הפלא שכל המציאות נמצאת בו. וכך הם הגיעו לחורבן של בית המקדש השני, זאת אומרת לחורבן הקשר ביניהם. ושוב יצאו לגלות. וגלות הזאת היא נמשכת עד היום 2000 שנה. אבל אנחנו דיברנו על זה שכבר משה גילה את העניין הזה, גם בעצם יעקב רצה לשמוע את הדברים האלה, מה קורה עם הבנים שלו, והוא שאל את הכוח עליון הזה, את הקשר הזה, המערכת הזאת רצה להכיר מה קורה בסוף כל ההיסטוריה הזאת של של הבנים שלו, שזה בעצם כל עם ישראל, כן, אנחנו נקראים בני יעקב, בילו. ועד היום אנחנו נמצאים בגלות. המערכת ההנהגה וההשגחה הזאת הגדולה שהם מגלים, היא פועלת לפי החוקים קבועים ומוחלטים. ולכן, היא פועלת לפי הרבה חוקים, יש שם הרבה מאוד נתונים. וכאן אנחנו אולי צריכים להגיד משהו על הלוח שנה. שאם נגיד נוצרות עובדת לפי הלוח שנה של מערכת השמש, ואסלאם לפי מערכת ירח, אנחנו נמצאים באמצע, אנחנו לוקחים שני מערכות האלו, ולפי שניהם אנחנו עובדים. לכן הלוח שלנו הוא לוח קבוע. מה זאת אומרת קבוע? שמלפני כמה אלפי שנים, כן, מהאדם הראשון ועד היום, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה ומתי זה קורה, מתי הפסח, מתי שבועות, סוכות, באיזה שנה, באיזה יום השבוע, באיזה חודש, באיזה שעה, אז יהיה נצח חמה, עמוד השחר וכל שעות היום וכל שעות יחסיות, כמה שיש שעות ליום, לאור, וכמה יש שעות לחושך וכן הלאה. זאת אומרת, זה אסטרונומית בצורה מאוד מדויק הלוח שלנו, כי הוא מקבל בחשבון כל המערכת. כי חוכמת הקבלה נותנת לנו אפשרות את זה לעשות. ומה שמעניין מאותה המערכת, שלכן לפי הלוח שלנו, יש בו תאריכים מיוחדים, זאת אומרת, מקומות מיוחדים, שבהם יש זמנים לטובה וזמנים לרעה. מתי כוח האגו יותר עובד ומתי עובד כוח האהבה. וכי מוזנים ימין שמאל ובאמצע. לכן קורה לנו כך שיש תקופה בשנה שהיא תקופה לא טובה. למשך כל הדורות, למשך כל השנים, וזאת תקופה שהיא מה-17 בתמוז עד 9 באב. שבימים האלו זה אנחנו מתנהגים כמו ימי אבלות. זאת אומרת שהאור העליון, כוח עליון, כוח השפעה, כוח אהבה בעולם שלנו, הוא ממש נמצא בהסתרה. ולכן קוראים כל מיני בעיות, ובמיוחד איתנו עם עם ישראל, כי אנחנו קשורים לכוח הזה. וההפך, האומות העולם שהם כאלו שקשורים לכוח הרע, לכוח האגו, אז הם דווקא בתקופות האלה מצליחים ומרוויחים.
זה נשמע קצת דטרמיניסטי כזה?
זה נשמע דטרמיניסטי מפני שיש עניין של ענב ושורש. שהשורש רוחני, מערכת הרוחנית, כשהיא מתנהגת ומנהיגה את העולם הזה, ומה שמנהלת אותו, אז היא משנה לשנה, כמו שהיא סובבת את הכל השמש וירח וכדור הארץ וכל היקום, היא סובבת אותם בכוח מיוחד שלה, אז גם כן בהתאם הזה, כוח הזה פועל לא רק בגושים האלו הגדולים, האסטרונומיים האלו שביקום, כן? בדרגת הדומם, דוממים האלו, שמש, ירח, כדור הארץ וכו'. אלה גם כן בדרגות הצומח, ואנחנו רואים שיש לכל צמח את התקופה שלו בשנה, וגם כן לדרגת חי, יש להם גם כן תקופות, מתי שהם מתרבים ומתי שיש להם תקופות, הם קשורים למערכת הטבע הזאת. אדם רק לא קשור. אדם לא קשור. אדם מיועד כדי לא להיות קשור לדומם צומח וחי.
אבל הוא מושפע, אתה אומר מי...
הוא מושפע, הוא ניזון מהם, יותר נכון להגיד. אבל לא שהוא תחתיהם, כמו דומם צומח וחי.
אבל יש לו תקופות רעות, אתה אומר, ותקופות טובות.
אז תקופות רעות ותקופות טובות, הן באות מן הטבע כשהוא נמצא תחת מערכת הטבע, וכשהוא יכול לעלות למעלה מהטבע, אז תקופות הרעות האלה הופכות להיות לפי כמה טובות, מהטובות שהיו. Okay. זה הכל תלוי באדם.
אני רוצה ללמוד איך עושים את זה.
לזה בעצם מיועד תחומת הקבלה. ויוצא לנו כך, שבתקופה הזאת, מ-17 לתמוז, עד 9 באב, אנחנו ממש בצרות. כי כוח הרע פועל בעולם, והוא פועל בעולם את הכוח הרע הזה, באמת למטרה שאנחנו נהפוך אותו לטוב. אבל אין לנו בינתיים הכנה לזה מספקת, ואין לנו עדיין כוחות לזה. אנחנו עדיין לא מחוברים מספיק כדי למשוך את הכוח ההנהגה וההשגחה הטוב שקורה בעולם, ולחבר להתחבר תחתיו, וגם כן להשפיע את הכוח הזה של חיבור על כל העולם, לפרוס אותו על כולם.
זה אותו כוח שפעל גם בזמנים ההם, כביכול, כשהיה את חורבן בית המקדש וגרם לחורבן?
כן.
אנחנו כולנו, אני חושבת, מכירים את האמירה הזאת שבגלל צינת חינם נחרב בית המקדש.
כן.
אז זהו, אבל זאת אמירה באמת לא ברורה. עכשיו כשאתה מסביר, אז זה הופך להיות קצת יותר ברור איך יחסים בין אנשים גורמים ממש, מביאים לגורל כזה או אחר של אומה.
כוח הכללי של הטבע, שנקרא אלוקות, אלוקים בגימטרי הטבע, זה אותו דבר. הבורא זה הטבע. אז כוח הזה פועל עלינו, מלמעלה למטה, או מבחוץ בפנים, ואנחנו יכולים ההפך, לפנות ולפעיל אותו, לפעול עליו, מבפנים החוצה, ממטה למעלה. זהו.
כדי להשפיע על המציאות.
כדי להשפיע, כן. וזו העבודה שלנו. עכשיו, אנחנו... היינו בחורבן בית המקדש הראשון. היינו בחורבן בית המקדש השני. והגענו עכשיו למצב שאנחנו באמת שבורים לגמרי. אין בינינו בעם לא הבנה על המערכת הזאת שמחברת אותנו. מאדם הראשון שזה הייתה איכשהו חיה, מאברהם זה היו לומדים את זה, ממשה היו מממשים את זה, עד זמני חורבן בית המקדש השני, רבי עקיבא וזהו. עכשיו אנחנו הגענו למצב מאוד מיוחד. מצד אחד, אנחנו התפזרנו בין כל האומות העולם, ונתנו להם כל מיני... צורות ההתפתחות משלנו, דתות, מחשבות אמונות, פילוסופיות, המדע, רפואה, כל מה שהיה אצלנו, נתנו להם. זה היה דרך רומאים ודרך יוונים ודרך פילוסופים בכל מיני זמנים. אנחנו הרכבנו מערכת מסחר ותעשייה, באירופה, זאת אומרת, יסוד של המסחר ותעשייה של העולם, של העולם המודרני, כן? זה היה קודם בין היהודים. אנחנו בנינו את המערכת הזאת, מערכת אינטגרלית, כי יהודים היו מפוזרים בכל המדינות, היה להם שפה, הם האמינו זה לזה, הם בנו ביניהם קשרים, וזה מדובר על לפני 1,500 שנה, ובכל הזמנים היינו בזה, בגלל המצב המיוחד שלנו. כן? אני מגיע מאיטליה להולנד, ואני מדבר עם היהודים, ונכנס לבית כנסת, ועושים בינינו עסקים, וזהו. והם בחזרה אלינו, או בעולם הקטן שהיה אז, אנחנו היינו בעצם, כולנו נמצאים ב...
מרושתים.
כן, מרושתים מאות. וזה תרבות אחד, חינוך אחד, זה שפה אחד, זה הכל אחד. אני מגיע, אני יכול לאכול אצלו, ובאף מקום אחר לא. אז זה עוזר לנו להיות מחוברים. אני יכול ללכת לבית כנסת הזה, אני יכול... זאת אומרת, זה ממש, זה גרם להתפתחות התעשייתית ומסחרית של העולם. וכך היינו מקדמים את העולם. לכן יצאנו לגלות, לתת לעולם התפתחות טכנולוגית, מדענית, תעשייתית, מסחרית ודת. דתית. כי בכל זאת, אפילו כל מה שאנחנו יכולים לחשוב על הדתות למיניהם, הם התקדמות. אדם מתחיל לא לחשוב שיש איזה מין כוח בעץ ובאבן, כן? כמו שהיה קודם, הם היו מתפתחים יותר לרוח. מזה התפתחה ציור ומוזיקה וכל מיני, זאת אומרת, זה גרם להתפתחות הפנימית של אדם, התפתחות נפשית. הכל זה בדרך הדתות. אפשר לדבר על זה הרבה. זה לא כתוב על זה. ויותר טוב שלא יהיה כתוב, אחרת ישנאו אותנו עוד יותר. שיבינו שכל מה שיש להם, והם חושבים שזה שלהם, זה בא בסופו של דבר משלנו. זה לא חשוב. וגם כן משלנו, מאיפה זה בא משלנו? מזה שאנחנו הפעם השיגו את הכוח הרוחני, הפנימי, העליון שבטבע. אבל ביני לביני אנחנו מסרנו להם את זה, וקיבלנו גם כן מהם חסרונות, רצונות, מחשבות, במיוחד צורות האגו שלהם, שלא היו לנו, שעל ידי זה אנחנו ירדנו עוד יותר. כי הם זה אותם הבבלים שלא התחברו לאברהם, להתעלות הרוחנית. ואז אנחנו, כשהתחברנו במשך 2000 שנה, כאילו משכנו מהם, לקחנו מהם את האגו שלהם הטבעי, שהתפתח בינתיים. וזה מה שהיה חסר לנו. ונכון להיום אנחנו נמצאים במצב שכולנו נמצאים באגו הגדול. את כל הדברים האלה שעברנו מאיתנו לאומות העולם, הם פיתחו את זה. אנחנו תלויים בהם. הם סוגרים אותנו ממש ולוחצים עלינו. ובזה מחייבים אותנו שאנחנו בסופו של דבר, לפי כמו שהם אומרים, שאנחנו נממש את הייעוד שלנו. הם אומרים שיהודים ממשימים בכל הצרות שבעולם, העם הזה שהוא אפילו לא אחוז אחד מהאוכלוסייה, כן? הם בכל מקום, הם שולטים בכל הדברים, הם בתעשייה, הם פרסי נובל, הם בנקאיות, הם הכל 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 הם. זהו, זאת אומרת, והכל לרע. נו, זה שכך הם אומרים, זה טבעי. אנחנו מבינים את זה, אבל מה עלינו לעשות? וכאן זה כבר הזוהר, ספר הזוהר, שנכתב לפני 2000 שנה, בתחילת הגלות, הוא מסביר לנו שעלינו עכשיו שוב להתחיל להתחבר. זה הזמן דווקא עכשיו, כשהעולם הגיע לאותו מצב כמו שהיה בבבל העתיקה, שהיו כולנו מחוברים מצד אחד ואנחנו מחוברים היום, ומי גרם לזה להתחבר אם לא אנחנו? כן, אנחנו הבינו, בעצם הבאנו לעולם שיטת החיבור של בתעשייה, בתרבות, בחינוך, במערכת בנקאים, זה הכל, כן? אז בעצם החיבור בא מדרכנו, מתוכנו, כי זה בא בעצם מכוח הלמעלה.
שהפכנו לכפר קטן, גלובלי וכולי, על זה מנו?
כן, כן, כן. זהו, כן. זה, כי דרכנו זה מגיע. כי כוח חיבור אנחנו רכשנו אותו אז, על ידי אברהם. כן? זהו. בלי זה אין כוח חיבור בעולם הזה בכלל. הוא היה כוח הטבעי, בדרגת אביות מאוד פשוטה בבבל העתיקה, אבל אחר כך הוא נעלם. זהו, אין קשר בין האנשים. הם מוכנים לחיות ככה, כל אחד במקום שלו, זה במדבר, וזה ביער, וזה כך, וזה כך, וזה ממש... אין החיבור. החיבור זה מגיע דרכנו, דרך כל מיני הצורות האלו, אופנים האלו של התעשייה, ותרבות, חינוך, וזה וכן המפרד. ואז יוצא לנו היום, שאנחנו חייבים להביא לעולם שיטת החיבור הנכונה החדשה. כמו בבבל, אז לא הצלחנו להביא את זה היום. והיום כן אנחנו יכולים לבוא ולהצליח. לפי אותה מערכת שאנחנו גילינו קודם, אז אחרי שני החורבנות האלו של בתי המקדש, 1,000 שנה לפני נגיד הספירה ו-0 לפני הספירה, כן? עכשיו אנחנו עומדים בשנת 2000 אחרי הספירה, ואנחנו עומדים במצב שכן יכולים להתחיל לבנות קשר בינינו. זה נקרא לבנות בית המקדש השלישי. וקשר הזה, אני לומד כך, שצריך, יכול להגיע למצב שאותם התקופות הרעות, התגלות הרע, התגלות האגו, שבא בדיוק בין י"ז בתמוז לתשעה באב, הם יהיו תקופות הטובות מאוד. ותשעה באב, שזה יום הכי גרוע במערכת השנה, הוא יהיה יום הכי טוב. כי כל הרע שמתגלה בו מתוך השורש שלו, הפנימי, הרוחני, אנחנו נוכל להפוך אותו לטוב. ממינוס גדול לפלוס גדול. ולכן אנחנו בעצם בזה נגרום לשינוי בכל המערכת הנהגה והשגחה לכל העמים, לכל העולם, לכל האנושות. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן, אנחנו צריכים מצד אחד להיות באיזה מין סימני אבל, אבלות, שזה קרה לנו כך, מצד אחד, מצד שני, אנחנו צריכים להתקשר לזה בצורה בוגרת, ולדעת שבאמת זה ככה קרה, וכמו שקרה בכל התקופות, נגיד, שעם ישראל היה במדבר, ביציאה מהמצרים, עד כניסה לארץ ישראל, שהיו בתשעה באב נכנסים לכבר, היו, כל אחד עושה, היה קבר עושה לעצמו, נכנס לשם, אם היה מת, מת, אם לא היה מת, היה קם.
אוקיי, קיצוני קצת.
קיצוני, בסדר. קצת נראה לך קיצוני, בסדר. אז מה אני רוצה להגיד? שהימים האלו, הם הפכו להיות לימים טובים. כמו שאז הם קיבלו את הימים האלה, שכך זה בא לנו ממערכת לרעה, עכשיו אנחנו יכולים להפוך אותם לימים לטובה.
אוקיי, אז
מעכשיו והלאה, אין לנו מצב שאנחנו צריכים ממש לבכות, ואלה צריכים את הסימנים האלו לשמור, אבל כדי להפוך אותם לטוב בפועל.
אוקיי.
עד שהרע הופך להיות לטוב, ויום הסבל והבל הופך להיות ליום השמחה הגדול ביותר. ליום האהבה. כן.
אז נראה לי בשביל שנוכל להתחיל ללכת בכיוון כזה, צריך באמת להבין את הקשר בין כל מיני דברים שקורים בחיים שלנו, או אפילו בהיסטוריה, היו כל מיני גירושים וכל מיני טרגדיות כאלה, ולהבין את הקשר בין זה למעשה הזה שאתה מדבר עליו, של החיבור, של הקשר בינינו. כן. איך אפשר להסביר את הקשר בין הדברים? פתאום קורה משהו בחיים שלנו, משהו רע.
כל דבר מה שקורה מטוב או מרע, הוא קורה מאותה תוכנית, שאנחנו למדנו עוד בימי אדם הראשון, ואברהם, ומשה וכן הלאה, והכל זה כדי לקרב אותנו לחיבור. זה דבר מאוד פשוט. אני לא יודע כלום. אני רק יודע, יודע דבר אחד. כל מה שקורה, זה כדי לחייב אותי להגיע לחיבור יתר עם כל העולם. קודם כל, עם ישראל, ועם ישראל חייב את זה לעשות, ולכן אומות העולם שונים אותנו, כי בתת הכרה הם מרגישים שבנו יש... ישנה התוכנית הזאת, את ההבנה הזאת, את הקשרים האלה, שאנחנו יכולים להיות קשורים למערכת פנימית, ודרכנו אנחנו יכולים להזין את כל העולם בכוח הטוב, בכוח השפעה ואהבה, חיבור, ולכן עלינו זה לעשות. ולא מן הסתם, האנטישמיות בעולם היא לא נעלמת, היא גוברת, כי באמת... זה עלינו לבצע תיקון, והם לא יכולים לעשות כלום, ובאמת הם לא אשמים, אין להם בחירה חופשית, לא לטוב ולא לרע ולא לשום דבר. לכן כשאנחנו מסתכלים עליהם, מה יש לנו לצפות מהם? אנחנו צריכים רק לחייב את עצמנו, להגיע לאותו החיבור, כמו שבעצם לימד אותנו אבי האומה, וכך להמשיך. וחומת הקבלה היא כך מסבירה לנו ומלמדת אותנו. לכן יש לנו ארגון חזק, קבוצה חזקה, ואנחנו פועלים בכל העולם, וכל זה כדי להפוך את התקופה הרעה הזאת, שהיא יותר לא תחזור בשום צורה, אלא דווקא יהפוך לטובה.
רציתי לשאול משהו, לפי ההשבון שלי יש לנו עוד איזה 5-6 דקות שעוד אפשר לדבר. רציתי לשאול, דיברת בתהילת דבריך על שתי מערכות. אמרת שיש שני כוחות שפועלים, כוח חיובי וכוח שלילי. מערכת של דהייה ומערכת של התקרבות. מערכת של שנאה ומערכת של אהבה. ואמרת שהיכולת לשלב את שתי המערכות האלה שהן כאילו הפוכות, אחת מהשנייה, דווקא השילוב בין השתיים הוא זה שמביא לגילוי של משהו עליון יותר, משהו שמחבר ומאחד את הכל.
כך עובדות כל המערכות.
עכשיו, רציתי לשאול, שאתה מסתכל נגיד על החברה הישראלית של היום, הרי היא מפוצצת באגו, היא מפוצצת בשנאה, היא מפוצצת בפירוד, כל המערכות, המשטרה, כל מערכת שלא תיקח, כולה נרכבת בעיקר ממשחקי אגו ומשנאה הדדית הולכת ומתעצמת. כל אחד עושה לביתו, לא רואה בעיניים אף אחד חוץ ממנו. לתוך המקום הזה, שזה מערכת שמלאה בריקבון כזה שלילי, של יחסים הכי גרועים, אפשר לצרף, לפי התפיסה שלך, מערכת שיש בה כוח הפוך, של התקרבות, של חיבור, של אהבה, זה נראה כאילו הדבר הכי רחוק שרק אפשר לדמיין. ישראל של היום... היא הכי הפוכה ממה שהיא הייתה אי פעם מהתמונה שאליה אתה אומר שצריכים להגיע.
נכון, אנחנו הכי גרועים.
אז איך ייתכן? זאת אומרת, היעד שאתה מצייר אותו הוא נראה הכי רחוק מאיתנו.
נכון, כך כתוב. העולם הוא לא היה כל כך. אם אנחנו עם ישראל עולה, הוא עולה עד הכוכבים ונופל, נופל למטה מכולם.
כן. אז איך אתה מסתכל על הדברים?
אני מסתכל שחסר לנו כוח החיבור, וחסר בצורה קריטית. אנחנו רואים. וטוב מאוד שאנחנו מתחילים לגלות שזה באמת חסר. נו, ולמה זה רע שזה... אנחנו מגלים אותו שכל כך חסר ואנחנו כל כך גרועים? זה דווקא טוב. יש לנו ליד זה ספר הוראות, מה לעשות עם זה? חוכמת הקבלה, שהיא מסבירה לנו איך אנחנו מושכים את הכוח העליון, כוח הטוב. חומת הקבלה זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. הבורא זה נקרא כוח אהבה, כוח השפעה הדדית, כוח החיבור בינינו. אז אם אנחנו נדע איך למשוך, איך לגלות את הכוח הזה בינינו, השפעה, אהבה, חיבור, הדדיות, אז דווקא אותו כוח הרע, תקיעה, אגו, ההפוך, יחד עם כוח הטוב, הוא ייתן לנו עוצמה. מאיפה באה העוצמה תמיד? משילוב של כוחות מנוגדים. פלוס ומינוס, עד כמה שיש ביניהם עוצמה יותר גדולה, 100 וולט, 1000 וולט, 1000000 וולט. מה זאת אומרת? זה בין זה לזה. המתח שביניהם, הנגודיות. אז יש לך יותר חוזק. אז אתה יכול כל המציאות לקשור יחד בחיבור אחד.
ישראל זה המדינה שבה לאנשים יש את האגו הכי גדול בעולם?
ישראל זה לא מדינה. ישראל זה העם שבעבר היה בגובה רוחני ואיבד אותו, ולכן הוא נמצא עכשיו בעומק הגשמי. והאגו שלו הוא הכי גדול מכולם.
וכשאתה מסתכל על כזו חברה,
כן.
זה לא מייאש אותך? זאת אומרת, אתה חושב לא, שהיא כן יכולה להגיע להיבור, לאהבה, להתקשרויות?
דווקא הם מיועדים לזה.
אבל הם לכאורה הכי רחוקים. סע לפינלנד, קח כמה אירופאים ישנים בעמידה, ותעשה להם...
מה אני אעשה? כמו דובים שלהם לבנים, גם כן הם ככה. ייכנסו לחצי שנה לראשון לתוך הזה. מה אתה רוצה מהם? אתה לא יכול, חוץ מעם ישראל, אתה לא תמצא עוד עם כזה גרוע, אכזרי, הייתי אומר טיפש, לא טיפש, אלא טיפש מעניין המטרתיות שיש לפניו.
אנחנו כאילו אטומים לזה, לא?
כן, אטומים לזה, כן. אתה לא תמצא יותר ממנו, ולכן הם הראויים לזה. מה זה, סתם היינו בגובה רוחני כדי ליפול עד העומק, ועכשיו להיות ראויים לתיקון. אבל אם אנחנו מתקנים את עצמנו, אתה בזה מכסה את כל העולם. אתה חוזר לאותה בבל העתיקה כאילו, לאותה אוכלוסייה, שהיא עכשיו מיליון מיליארדי אנשים שבעולם, ואתה יוכל להעביר דרכך, מי אתה סך הכל זה כמו...
חור של סיכה.
שחור של סיכה, נכון? כן. אבל אתה מסוגל בעוצמה הזאת קטנה של חור של סיכה להעביר שפע לכל האנושות. כי העוצמה שלך היא גדולה.
איך קשור שפע פה לכל התמונה? את כל לא דיברת על שפע. איך קשור שפע בחיים לכל הסיפור הזה? ליחסים בין
אנשים? מה אתה צריך להעביר? אתה צריך להעביר לכל העולם כוח החיבור, כוח עליון, כוח אהבה.
הוא מביא שפע לחיים?
כן.
מה הקשר?
כי זה, הוא מאזן לך את המינוס, לכן יוצא לך מערכת בהרמוניה, בידידות, בחיבור.
עוד דקה אנחנו צריכים לסיים. אמרת משפט שאני רוצה רק שתסגור לי אותו, ואז נשחרר אותך. יום האבל יהפוך ליום השמחה, ליום
כך
האהבה.
כך כתוב בנביא.
במה זה תלוי לפי תפיסתך? שיום האבל, תשעה באב, יהפוך ליום האהבה.
וזה תלוי בנו?
במה בדיוק, במה?
זה שאנחנו נביא ליום החושך הזה, לשורש הרוחני זה חושך הטוטלי, כן? זה יום שקרו בו כל החורבנות, זה שבירת הלוחות הברית ובית המקדש ראשון, בית המקדש השני, מלא משך ההיסטוריה קרו דברים רעים, ואתה מביא לזה כוח החיבור, זאת אומרת כל הדברים הרעים האלה אתה מתקן, ואז אתה בונה את המגדל השם, מה שנקרא. אתה מעלה את האנושות לחיבור אידיאלי, ואז כל העולם שלנו עולה לגובה של עולם העליון, רוחני, אנחנו עולים לנצחיות כולנו, למימד הבא. אמן.
אמן ואמן. תודה לך, הרב לייטמן. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב. האם הדשים להתראות.